גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 189 על מנוע החיפוש שיודע מעכשיו לזהות פגיעה לפי השאילתה בשורת החיפוש, על הזיגזגים של צמחים מהמים ליבשה ושוב למים, וצמחים מהאגדות שהופכים להיות אגדות של צמחים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מנוע החיפוש שמקפיץ גם מספר טלפון במצב חירום.
נניח שאתה עכשיו מנסה לברר איך להרגיע את בן זוגך ואיך לשלוט בהתקפי זעם או מה עושים עם סיטואציה של אלימות. ברגע שהמערכת מזהה את זה, בעצם תוצאת החיפוש, התוצאה הראשונה שתופיע לך, תהיה אפשרות להתקשר לקו 118, שמפעיל משרד העבודה והרווחה בעזרת הרשויות המקומיות.
ידעתם שיש צמחים שגם אוהבים לבלות בים?
הצמחים של מים מתוקים, שהמקור שלהם הוא יבשתי, גרו בדלטה, במפגש בין הים לנהר. כדור הארץ התחמם, מפלס הים עלה, והחבר'ה האלה החליטו שבמקום לחזור למים המתוקים, לעלות במעלה הנהר, הם עברו לים, כי שם לא היה להם תחרות.
ויש צמחים שיודעים להשמיד תאים של גידולים סרטניים.
התאים אוקיי. גדלים בצורה מסודרת בתוך בעיריות, בתוך עיגולים הצלחת, כן. בצלחת, הם גדלים באינקובטור, ולכל בעירית אני מוסיפה או לא מוסיפה משהו אחר, ושואלת את השאלה, איך התאים מתו? האם הם מתו על ידי זה שהפעלתי את מנגנון המוות המתוכנן? האם הם יצרו רדיקלים חופשיים? האם גרמתי לשבירה של ה-DNA? אני ממש יודעת את כל השלבים של מוות של תאים.
שלום לעדי מנו ויובל קרני מחברת גוגל. שלום משתכן.
שלום.
העיסוק שלכם, העיסוק המשותף שלכם, זה ניצול מנוע החיפוש הזה גוגל לטובת יצירת, איך נקרא לזה, פלטפורמה להזעקת עזרה במקרה של אלימות במשפחה. נכון, אם אנחנו מכתירים את זה ככה במין כותרת, סליחה על הביטוי, מדורדסת ומאוד מסורבלת, אבל נראה לי שזה העניין. אז יובל, זה התחיל ממך.
זה התחיל מרעיון שלי, זה לא היה קורה בלי אף אחד מהאנשים האחרים בדרך. בעצם היה איזשהו שבוע לפני שנתיים בנובמבר, שפשוט לא הפסיקו לקפוץ התראות מטלפון על נשים שנרצחו ונפגעו. באותה תקופה גם היה אחד הסגרים, איבדתי כבר ספירה, היינו כולנו בבית.
באמת שזה היה הסגר הראשון, או השני, אבל בסדר.
דווקא השלישי, כן. זה יותר השלישי אולי.
זה היה לפני שנתיים, אנחנו כבר אחרי כמה.
נכון, האמת שאני לגמרי חסרת תחושת זמן.
אוקיי.
ויצא לי במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב, כן לעסוק בעבודה מעשית ומחקרית שקשורה בתחומי האלימות במשפחה. עם הזמן גם נחשפתי לחברות קרובות שלי שבאמת סבלו בבית מדברים שונים ומשונים. וידעתי שיש איזושהי עזרה שאפשר להציע, שיש הרבה מאוד ידע והוא לא כל כך מונגש היום, ושזה פער די חשוב. זאת אומרת, אנשים שנמצאים בסיטואציה של אלימות לא תמיד יודעים להגדיר שהם באלימות, או למי לפנות, או מה לשאול בכלל. ופער הידע הזה הוא נורא נורא קריטי, כי המידע הרלוונטי הזה קיים. ובתור מישהי שהתחילה לעבוד בגוגל כמה חודשים לפני, אתה יודע, מין פתאום נפל לי הסימון, שנייה, אני עובדת במנוע הנגשת המידע הכי גדול שאפשר לחשוב עליו, אולי אפשר לעשות עם זה משהו. ובעצם בנקודה הזאת זה היה איזשהו רעיון שהתבשל. יש לנו בגוגל קבוצת נשים, שאנחנו נפגשות ועושות כל מיני פעילויות, גם פנימית, לפתח את הגוגלריות, וגם חיצונית, עם הקשר עם הקהילה, לראות איפה אנחנו כן יכולות קצת יותר לעזור, בהתנדבות מלאה כמובן. אז במפגש הפעם בשבועיים שלנו, פשוט הצטרפתי, עליתי, הצעתי את הרעיון, ועדי פה תפסה את הכדור, אמרה לי, תקשיב, יש כמה דברים שאולי יכולים להיות מאוד רלוונטיים, בואי נתחיל לבדוק את זה.
כן, אז זהו, אז עדי, את האדם הטכנולוגי בצוות הזה.
כן, אני
תראי, לכתוב מכות במשפחה, זה מיד מעלה כל מיני דברים, אבל פה היה צריך לחפש עוד כל מיני דברים אחרים, אני מניח.
כן, אז באמת אם להמשיך את הסיפור של יובל, אז ברגע שהיא אמרה את זה, אני גם הייתי בדיוק את ההרצאה של לילי בן עמי, מפורום מיכל סלע בגוגל, וגם אני התבשלתי ככה עם הנושא הזה, וברגע שיובל העלתה על זה, אז ניסינו לחשוב ביחד איך אנחנו רותמות את היכולת של גוגל הקיימת, לתת באמת עזרה לנשים, לאנשים במצוקה בתחום הזה. ובאמת, ככה, כשניסיתי לחשוב איך בדיוק אנחנו יכולות לעזור, אז מיד בעצם פניתי למקום שהוא יחסית מוכר לי, לתת את התיבת מידע הזאת הראשונית בראש דף החיפוש. זה משהו שעבדתי עליו בתחומים אחרים, בתחומים של מזג אוויר וספורט וכל מיני כאלה, עברתי עליו בעבר, ואמרנו, זה בדיוק הדרך הכי פשוטה והכי נכונה להביא את המידע הזה שחסר לפעמים לאנשים ונשים במצבים האלה, שהם לא תמיד יודעים או יודעות לחפש מה לחפש, איך לחפש את העזרה שהן צריכות, ובעצם אנחנו ככה נזרוק את זה בראש דף החיפוש בצורה מאוד מאוד ברורה, ככה נוכל להגיע לנשים האלה ברגע הכי, הכי קריטי בעצם שהן צריכות את העזרה הזה.
כאן, כמו שאנחנו שואלים בכל מחקר, הייתה צריכה לבוא שאלת מחקר, אבל יש כאן יותר משאלה אחת, נדמה לי, כי להגיד, אוקיי, מה חסר? זה בסדר, אבל נדמה לי שפה מתערבבים הרבה מאוד עולמות.
נכון.
ואז השאלה מה חסר, ובואו נמצא אותו במנוע החיפוש, היא קצת, הייתי אומר, שולית מדי.
תראה, אני חושבת אני יודעת להעיד על עצמי, שאני שואלת את גוגל כל שאלה כמעט שיש לי. זה יכול להיות שאלה מאוד טכנית, מתי נפתחת חנות, וזאת יכולה להיות שאלה מהותית מאוד מאוד קשה. וראינו שאנשים עושים את זה, אנשים באמת נעזרים בגוגל.
אוקיי.
אז אנחנו באנו אולי מהכיוון השני, לא של מה חסר, אלא איך נוכל ברגע שמישהי יושבת מול הטלפון או מול המחשב ושואלת שאלה, איך נוכל לכוון אותה לכיוון של מידע מהימן שיוכל לעזור בזמן רלוונטי גם, זאת אומרת שכן נוכל טיפה לשפר את מצב העמדות. בהקשר הזה יש המון שאלות נורמטיביות גם, אתה יודע, מה זה אלימות?
את יודעת, זהו, אבל זה, בואי נגיד, זה איזשהו נושא שהוא יכול להתאפס כשולי, משום שבהרבה מאוד מובנים גם איך מנוסחת השאלה היא גם חשובה. ואז גם איך מנסח זה שנפגע את השאלה, זו שנפגעת, וכמובן, האם בכלל יש לה זמן, אז איפשהו היה צריך לכתוב קוד, נדמה לי שיענה על איזושהי שאלה באופן מיידי, נכון?
כן, אז בעצם מה שעשינו, התחלנו קודם כל בשיחה עם ארגוני סיוע להבין מה השאלות שאנשים או נשים במצוקה הזאת או ברגעים הקריטיים האלה מחפשים, מגיעים בכל מקרה לגוגל לעשות את החיפוש הזה.
רגע, עדי כן. ויובל, אני אשים פה איזה משהו על השולחן, אני הפעם, אחרי כל כך הרבה מרואיינים, אני חושב שאני יכול להקשות על שתיכן בדרך הבאה. שאלת המחקר יכלה להיות, או היא הייתה משהו בסגנון של מה חסר?
אז אני יכולה אולי...
לא, אתם יכולות להגיד לי שלא, זה בסדר.
לא בדיוק.
אני חושבת שהשאלה הייתה, גם מה חסר, בעצם השילוב בין מה חסר לבין מה אנחנו יכולות לתת. זאת אומרת, למצוא את המקום שבו אני יודעת לעזור, אני לא בן אדם שזה העבודה שלה ביום-יום. אני באמת, הידע שלי הוא בתחומים אחרים, אבל יש מקומות שבהם הידע שלי והיכולת שלי משיקים לאותם צרכים של נשים בלימוד במשפחה. אני לא קטונתי מלהגיד שאני יכולה באמת לעזור להם ביומיום שלהם, אבל את הדבר הקטן שאני כן יכולה לעשות, שהוא להנגיש להם את המידע הזה, להגיד להם, הנה, כרגע אתם צריכות עזרה, הנה המספר שאתם צריכות להתקשר, זה משהו שאני יודעת לעשות, וזה המקום מפגש בעצם בין הצרכים לבין היכולות.
ואז, כן.
השאלות ששאלנו את עצמנו לאורך הדרך היו החל מ... איך הנשים האלו מתנסחות? מה הן יכולות לשאול? איזה סוג ברורים הם יעשו שמעידים באמת על מצוקה? איזה פתרון טכנולוגי יהיה מספיק מהיר ורלוונטי? ויש לנו גם את התשתיות הקיימות כדי להרים אותו בצורה גלובלית. איזה מילים...
אני אלך דווקא מהכיוון שלך, יובל, משום שאת למדת משפטים, ועדי, את יותר בקטע של לימודי טכנולוגיה.
ראש צוות מהנדסים.
ראש צוות, כן. אז... יכול להיות שכאן הייתה צריכה, או היה צריך להיות מחקר ששדה המחקר שלו הוא נשים שנפגעו ואז לשאול אותן מה שאלתם או מה חיפשתם באופן המיידי?
גם את זה עשינו, גם אם לא בצורה אקדמית טהורה. כן השתמשנו במחקרים שעשו גופים רבים ומגוונים, זאת אומרת... אוניברסיטת תל אביב, מרכז רקמן, ויצו, מכון ברקלי.
כן, כל אלה שממש קשורים לעניין הזה, אוקיי.
כן, היינו בקשר גם עם
עם contact points, זאת אומרת, עם אנשים שממש דיברנו איתם והתייעצנו איתם, ויכולנו גם להעביר שאלות גם עם פורום Connecting for Impact, שזה ראשי עמותות למאבק באלימות במשפחה שנפגשו אחת לחודש.
אוקיי.
באמת נעזרנו איפה שיכולנו. אנחנו לא ראינו בעצמנו מקור סמכות לטיפול באלימות.
כן, אבל כשאת צריכה להעביר לעדי שאלה שהיא, שדרכה יועלו מספר נקודות קוד,
כן.
כדי לאתר, כדי להגיע לאותה תוצאה, מאיפה את לוקחת אותה? מאיזה עולם?
אז זו שאלה שהיא בחלקה טכנולוגית גם.
רגע, אנחנו תכף נתלבש גם על הצד הזה,
כן,
אבל בואי...
אז באמת בשלב הזה, זה היה לקרוא רעיונות עומק, לדבר עם אנשות מקצוע שעובדות בתחום באופן יומיומי ופוגשות את... נפגעות ושורדות האלימות.
מצוין.
לא רק, אגב, צריך להגיד,
אגב,
הלכנו חוץ...
אגב, הן ידעו לספר על זה?
על מה?
על מה, מה נשים שואלות, או מה נפגעי עבירה כזאת שואלים את עצמם?
כן, כן, זה בהחלט, זה יכול להיות מהרבה כיוונים. וגם עלתה עוד שאלה שמאוד עלתה, זה איזה כיוון הוא חד-חד ערכי, זאת אומרת, איזה דברים הם באמת מעידים על אלימות, ואיזה דברים יכולה להיות להם עוד משמעות, ואנחנו צריכים לחשוב פעמיים לפני שאנחנו נכנסים.
עדי, נדמה לי שכאן זה לקחת את התוצר הזה, ולהפיק ממנו קוד.
נכון, אז בעצם לקחנו את אותה רשימה שיובל הצליחה לארגן מתוך השיחות האלה ומתוך הידע עד... המקצועי בתחום העזרה לנפגעי אלימות, ועכשיו חיברנו אותו עם היכולות שלנו בגוגל, זאת אומרת, לקחת את אותה רשימה מינימלית ולהרחיב אותה, זה על ידי הכלים הפנימיים של גוגל, שיכולים להגיד, השאילתה הזאת היא שקולה לשאילתה הזאת, או דומה מספיק לשאילתה הזאת, ולהרחיב את זה לאיזשהו טווח, שלא רק אותם דברים שחשבנו עליהם מראש, אלא מעבר לזה, ומצד שני, באמת לא ללכת ולכל אחד בעולם ששואל שאלה שאולי לא קשורה לחלוטין לתחום הזה, להגיד לו, שים לב, אתה בעצם נפגע אלימות ואתה צריך להתקשר לקרסיות.
כן, כי אז את בעצם מחפשת לפי צורת הכיתוב שלו את מה שהוא מנסה למצוא.
נכון, אז אנחנו בעצם באמת מתלבשים על שאילתות, למשל, דוגמה של שאילתה שאנחנו נעלה עליה, זה גם... בעלי מרביץ לי, אבל גם איך להסתיר סימנים כחולים, גם אולי דברים כמו שמעידים על בידוד חברתי, לא נותנים לי להיכנס לפייסבוק, דברים שמעידים על אני רוצה לברוח מהבית, דברים כאלה שהם טיפה יותר עדינים, זה לא כאילו בבירור אומר מרביצים לי בבית, אבל זה מעלה נורות אזהרה שהן מספיק חזקות, ולכן אנחנו כן נרצה לתת את התשובה הזאת.
האם הנוסחאות שאנשים משתמשים בהם לכתיבה יכולות לשמש לכן כאיזשהו מוקד מיידי למציאת בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת שזה גם יקפוץ לו ויגיד, רגע, אולי בגלל שזה קפץ לי, יכול להיות שאני צריך לחשוב שמשהו קורה לי.
כן, כן, זה ממש, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, מבחינת המטרה שלנו, אין לנו שלוש מטרות. אחת זה להגיע לאותם אנשים, נשים שהן ממש במצוקה מיידית והן צריכות עכשיו לצאת מהבית.
נכון.
שתיים, זה להגיע לאותם אנשים שאולי... יש עוד כבר נורות עזרה, יש איזו הרגשה שמשהו לא קורה, הוא לא בסדר, אבל הן עוד לא יודעות להגדיר לעצמם מה קורה פה ושהן ממש צריכות עזרה. ודרך אגב, התחום השלישי שאנחנו פונות אליו זה אותם אנשים אלימים שאולי כבר רוצים, מבינים שהם לא בסדר ורוצים עזרה ורוצים להשתפר, וגם על זה, על הרבצתי לאשתי, גם על זה אנחנו נענה. והקו גם יודע לענות את זה דרך אגב.
השאלה צריכה להיכתב בשורת החיפוש, או שאתם יכולות להכניס את זה גם למקומות אחרים?
לא, בינתיים אנחנו ממש מתמודדות בשורת החיפוש, ובדף החיפוש, שבסופו של דבר כל אדם בעולם מגיע לשם בשלב מסוים, באופן טבעי, כשהוא צריך מידע.
עדי, יובל, בנקודה הזאת, יכול להיות שיש מצב שאפילו נניח תמצאי שאלה בנוסח איפה מוצאים מתקן טלוויזיה או משהו מהסוג הזה, או איפה אני מוצא טלוויזיה שנייה לבית. כי...
זו שאלה מצוינת, זו שאלות ששאלנו את עצמנו לאורך כל הדרך. זאת אומרת, מתוך המחקר האיכותני שעשינו, בעצם ראינו שיש הרבה סוגים של אלימות, ואלימות לפעמים יכולה גם להתבטא רק בשליטה, ללא באמת סתירה בכל בוקר כביכול. האמת, אני חושבת שהאתגר הגדול הוא המשך התחזוק, ובאמת להמשיך להתרחב באופן מדויק.
זה בסדר, כשאנחנו מסתכלים על זה בהיבט הטכני.
כן.
אבל אם אתמול הייתה לך תחושה שהעובדה שאומרים לך שבן זוגך, אישך, האיש שבעדך, אומר לך, תשמעי, אין לי כוח בשבילך. ואת מחפשת להבין לאיזה מצב נקלט, איזה שאלה תשימי שם. כי את יודעת, את יכולה מיד ללכת למקומות לכאורה טבעיים, אבל פה את צריכה איכשהו גם להסוות את זה.
אני לא, אני באופן אישי, שוב, אני לא אשת מקצוע בתחום, אבל אני חושבת באופן אישי ש...
זה אני שואל אותך.
שבנקודה הזאת את לא בכלל חושבת להסוות או לא להסוות, כמו שאת צריכה עזרה. לא יודעת, יצא לי לשאול את גוגל על סיכומים שהייתי צריכה ללימודים, ועל טיסות לחול, ועל דברים גם כמו מה שם משפחה, שאתה בוויכוח אם זה שם X או שם Y, זאת אומרת, באמת הכל.
עוד גדולה או עוד קטנה.
אני גם, אני ארצה גם להוסיף שאנחנו... אחד הדברים שאנחנו עושים זה שאנחנו מתבססים על שאילתות אמיתיות שהיו בגוגל בשביל...
בגלל זה את כאן, כי משום שאם חשבת שאת תתפטרי מהאתגר הזה, יש לך טעות.
אז זה חלק מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים שאלות שאנשים באמת שואלים. אני יכולה, מסתכלת פה על רשימה של דברים שבאמת אנשים שאלו. אנשים באמת שואלים, כותבים, הוא יהרוג אותי. או אני רוצה לברוח מהבית, או... או גם שוב, הוא שבר לי את היד.
עדי, את הולכת למקומות המאוד קלים.
נכון.
במרכאות, נכון?
כן.
אוקיי, תתחיל למקום הכי קשה עכשיו. וואי, בעלי רוצה לצאת לדוג ואין לי איך לספק לו חכה.
נכון, נכון. זה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כל יום, ואני אגיד גם שאנחנו יודעים להשתפר עם הזמן בדברים האלה.
אבל הבעיה שלך כאן לדעתי היא איך זה מתבטא בקוד שבשורת החיפוש.
נכון, אני, okay. זה נכון, זה נכון, ויש דברים שאני לעולם לא ידע, כן? לעולם לא ידע אם מישהי כותבת, אני מפחדת. ממה היא מפחדת? אני לא יודעת ממה היא מפחדת.
כאילו, מה מדליק את הנורות האדומות?
נכון, בדיוק. האם זה קשור, האם 1-18 יכול לעזור לה או לא יכול לעזור לה? אני לא יכולה לדעת. אנחנו גוגל כן יודעים ללמוד לאורך זמן, האם המשתמשים היו מרוצים מהתשובה שהם קיבלו או לא, ולאט לאט לתאם, להגדיל את כמות השאילתות שאנחנו עולים עליהם, או להקטין את המקומות הלא הנכונים. זאת אומרת, זה משהו שגוגל יודעת לעשות. אני לא יכולה לספר לך בדיוק איך, זה חלק מהאלגוריתם מהזה, אבל כן. סוד המקצוע, אבל... בהחלט זה משהו שאנחנו עושים לאורך הזמן.
טוב, אנחנו בשניות האחרונות, אז בואו נספר על הקצה. זה הולך להיות מה, יובל? משהו שאם אני אכתוב איזשהו משהו, אז מיד, מה אני אראה?
כן, נניח שאתה עכשיו מנסה לברר איך להרגיע את בן זוגך ואיך לשלוט בהתקפי זעם, או מה עושים עם סיטואציה של אלימות. ברגע שהמערכת מזהה את זה, בעצם תוצאת החיפוש, התוצאה הראשונה שתופיע לך, תהיה אפשרות להתקשר לקו 118, שמפעיל משרד העבודה והרווחה בעזרת הרשויות המקומיות, שנותן מענה מסביב לשעון, חוץ מיום כיפור, במספר שפות.
לדעתי גם.
ממש החריגו את זה באתר.
אה, כן? בגוגל?
לא בגוגל, ב-118.
אוקיי.
ותהיה לך את האפשרות בעצם לדבר ולקבל עזרה רלוונטית, קצת יותר ממה שקיים.
ועדי, מה יהיה השלב הבא?
וואו, יש עוד המון אפשרויות. קודם כל להתפתח כמובן למדינות נוספות ובשפות נוספות. אבל גם יש לנו עוד רעיונות על איך באמת לגשת לאותם אנשים, אולי בדיוק מה שדיברת עליהם, אותם אנשים שעוד לא בטוחים אם הם נמצאים במצב על זה או לא, להוסיף אולי איזה שאלון עצמי שאתה יכול לשאול את עצמך אם אתה במערכת יחסים אלימה או לא. או יש עוד המון המון מקומות שאפשר להמשיך אליהם.
עדי מנו ויובל קרני, אני חושב שאנחנו רק... נגענו בקצה המזלג, איך שאומרים על העניין הזה, אבל הוא בהחלט חשוב. תודה רבה לשתיכם.
תודה רבה.
שלום, דוקטור גדעון וינטרס, חוקר אקולוגיה במו"פ מדבר וים המלח, שלוחת ערבה תיכונה. שלום לך.
שלום לך.
הדבר הנחמד שאנחנו מדבר עליו, זה מה שנמצא מתחת לים, קוראים לזה עשבי ים.
כן.
מה זה? אני מכיר, אתה יודע, יבלית, דשא, אני יודע, דברים כאלה. אם זה בים, אז עצות. מה זה עשבי ים?
עשבי ים הם צמחים מילאים, שיש להם פרחים, זרעים ושורשים, שעברו מהיבשה אל הים, לפני 60-90 מיליון שנה.
מי אתה חושב שיאמין לאגדה הזאת? זה הרי צמחים שהלכו, בוא נגיד, מסביבת מים מתוקים למלח. זה אפשרי?
זה אפשרי, זה קרה בתקופות שונות באבולוציה של כדור הארץ.
אוקיי.
שבהם הצמחים של מים מתוקים, שהמקור שלהם הוא יבשתי, גרו בדלטה, במפגש בין הים לנהר. כדור הארץ התחמם, מפלס הים עלה, והחבר'ה האלה החליטו שבמקום לחזור למים המתוקים, לעלות במעלה הנהר, הם עברו לים, כי שם לא היה להם תחרות.
מה שנמצא בים הוא בדרך כלל, יש לו איכות מסוימת של עבודה.
יש מושג יחסית חדש בערך בין 20 שנה שנקרא שירותי מערכת אקולוגית, שזה בעצם השירותי שירועים מה התועלת לאדם.
כן.
ואפשר למדוד את התועלת הזאת בכסף, זאת אומרת בתמורה לכסף.
אוקיי.
ולמשל...
זה אומר שאדם שתל את הצמחים האלה?
לא, אבל אם הצמחים האלה לא היו נמצאים, היה צריך להמציא מכונה שתפעיל את שתיתן את אותם שירותים שהצמחים האלה נותנים.
זאת אומרת, מנגנון אחר.
למשל, ייצור חמצן.
אוקיי.
או למשל, הצמחים האלה עושים הרבה פוטוסינתזה, מייצרים חמצן, ובתמורה הם מקבים CO2 מהאטמוספירה. אז לוקחים CO2 מהאטמוספירה, שיש לנו לצערנו הרב יותר מדי ממנו, ובמקום להשתמש במפעל שמסלק אותו, יש פה צמחים שעושים את זה באופן טבעי ומסלקים אותו לתוך הים. מקבים את ה-CO2 הזה, זה נקרא פחמן כחול, blue carbon, והיום כולם מנסים להמציא מכונות שמשתמשות בblue carbon, או מייצרות, מחביאות לנו פחמן מתחת לשטיח.
רגע, אז הם לא יכולים להחליף אבל את יערות, את יערות הגשם ב...
לא, אבל הם מקבים פחמן בערך פי 10.
לא, השאלה מה התרומה שלהם בפליטת חמצן, למשל.
לדגים וכל בעלי חיים שחיים
בים. הבנתי, זאת אומרת, רק ליצורים ימיים.
כן, אבל 50% מהחמצן שאתה ואני נושמים מגיעו מקרו מהים.
אהה, זה חדש לי.
כן, אז כדור הארץ מכוסה ב-70%
מים.
מים. זה שם לא כל כך נכון, כדור הארץ, כי בעצם רובו זה כדור המים.
כן.
כדור הים למעשה.
זה הכוכב שלנו.
זה הכוכב שלנו, כן, אבל בחרו לו שם לא מתאים.
כנראה שמי שכתב את האנציקלופדיה, אז לא כך הבין על מה, על מה הוא מדבר. אוקיי.
אז המושג הזה של שירותי מערכת אקולוגית בייס בים הוא יחסית חדש, ויש להם הרבה שירותים, למשל הם עושים פוטוסינתזה כמו שציינו, הם מייצרים הרבה מזון עבור כל מיני בעלי חיים שחיים באזור של יסבי הים, הרבה סרטנים ודגים חשובים כלכלית לדייג. נולדים בסביים, זה נקרא fish nurseries, מדגה כזה, בית ילדים קטן לדגים, גנון. יש להם שורשים, אז הם מקבים את הסדימנט, אז הם מונעים בליה של החול. הם מפלטרים, הם מסננים את הנוטריאנטים וחלקים שזמינים במים, ולכן למערכות שכנות כמו אלמוגים, למשל באלת, יש תלות מאוד חזקה על הסביים, שאם אתה מסנן את המים בהסביים, אתה מקבל מים הרבה יותר נקיים אחרי זה לאלמוגים. אם אתה מאבד את האיס בים, אתה מקבל הרבה יותר אלמוגים עם מחלות ועם...
כלומר, יש איזשהו קשר בין האלמוגים לבין הצמחים האלה לבין
כן,
הצמחים?
כן, יש אפילו, הלכו כבר צעד קדימה והראו שמכיוון שאיס בים עושים פוטוסינתזה מאוד חזקה, הם למעשה שותים את ה-CO2 שיש בים, במים, ומעלים את החומציות של המים, בניגוד ל... החמצה של המים, שהיא בעיה ענקית, שאולי לא מוכרת כל כך, אבל יותר גדולה מתחממות כדור הארץ.
זה סוג של ניקיון של המים.
כן, בהחלט.
ממה התחלת? מה הייתה שאלת המחקר בעצם הראשונית של העבודה שלך?
אז באלת, אני עשיתי דוקטורט ומאסטר על אלמוגים, ואחרי הדוקטורט אני הרגשתי שנורא צפוף בעולם של אלמוגים, עולם המחקרי, המדעי של אלמוגים.
כן.
והרגשתי שקשה מאוד לעשות מחקר באלמוגים שלא עשו כבר.
אוקיי. אז אמרת, אני אבדוק מה יש ליד האלמוגים.
בדיוק, ממש בדיוק ככה. עכשיו, יסבי הים מוכרים, אבל הם לא נחקרו באופן אקולוגי ממש לעומק.
הם היו בעומק.
כן. אז דבר ראשון שעשינו, עשינו מפה של בדיוק איפה יש יסבי ים.
אוקיי.
שחינו מטר-מטר עם GPS ומצלמה, ועשינו ממש מפה תלת-ממדית של איפה יש בדיוק יסבי ים וכמה יש. כי בלי המפה אי אפשר לדעת כמה הם שווים. זאת אומרת, אם אני עושה שמירת טבע, ואני לא יודע איפה הטבע שלי נמצא, איפה הבית גדול של יסבי ים נמצאים, אז קשה לדעת.
רגע, מה שאתה אומר זה בעצם, הלכתם לבדוק אם אפשר להרחיב את מרחב הגידול שלהם? להגדיל את מרחב הגידול שלהם?
לא, הלכנו לראות איפה מרחב הגידול שלהם. כי זה לא היה ידוע בכלל לפני זה. ברור שאנשים ידעו שיש פה ושם יש בים, ויש בחוף הצפוני מול המלונות הרבה יש בים, ויש במקומות אחרים, אבל לא נעשה אומדן. אנחנו כולנו מכירים את שונית אלמוגים, שגם היא לא מופתעה דרך אגב, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה אלמוגים יש, אבל...
דברים מעליה עם הסחירות זכוכית האלה.
נכון, אבל ביש בים אנחנו לא ידענו בדיוק כמה יש.
אוקיי.
והחשיבות של כמה יש היא קריטית לשמירת טבע, כי אם אני לא יודע איפה יש וכמה יש, אני לא יכול לנהל את הממשק שמירת טבע שלי.
ועכשיו, אתה חוקר איך הם גדלים, או שאתה חוקר את ההקשרים שלהם עם, עם הסביבה הימית של, לידם?
אז אחרי שגמרנו את המפה הזאת, mm-hmm. למשל, שמורת הטבע, רשות שמורת הטבע הבינו שיש הרבה יסבי ים בחוף הצפוני, mm-hmm. והחוף הצפוני הוא לא חלק משמורת הטבע של האלמוגים. Mm-hmm. אז כל החוקים של השמירת טבע באילת הם אפליקטיביים רק לשמירת הטבע של האלמוגים, ובחוף הצפוני אין בכלל...
יש רק, כן, יש שם רק, באזור של הנמלים יש שם אלמוגים, כלומר,
נכון,
טיפה
דרומה.
לפני וטיפה אחרי.
נכון, כן. דרומה. אבל באזור של החוף הצפוני אפשר לזרוק עוגן, ואפשר לזרוק מלכודות דגים, ואפשר...
כן.
ויש בעיה של בעיות סביבתיות שלא יהיו מודעים להם. אז הדבר הראשון שאחרי שעשינו את המיפוי, ניסינו להעלות מודעות לנושא הזה של חשיבות והסבי ים, והנושא של שירותי מערכת אקולוגית.
אוקיי.
לאחר מכן שאלנו שאלה מאוד פשוטה, מהם השינויים האמנותיים? כי החבר'ה למשל עושים פרחים, יש צמחים שיש להם פרח זכרי, ויש צמחים שיש להם פרח נקבי, וזה קורה מתחת למים, זאת אומרת...
איך הוא נראה הפרח הזה?
פצפון בערך סנטימטר, ומה שמדהים זה שלפני בערך 3 שנים גילו במקום אחר בעולם, במקסיקו, שיש דבורים תת-ממיים כאילו, לא דבורים אמיתיות, אלא סרטנים קטנים, שמשמשים כמו דבורים ועוברים מהפרח הזכרי לפרח הנקבי, וממש מאביקים את הפרחים האלה. מתחת לים.
כן, אני מבין, הם מייצרים גם דבש, כי אז הם יהיו טעימים בתור לובסטרים, אתה יודע.
כן, הם מייצרים אבקנים שכנראה הם מזינים את הסרטנים הקטנים האלה.
והמחקר שעשיתם נועד לבדוק איך לשמר אותם?
אז קודם כל עשינו מפה, דבר שני, עקבנו אחרי השינויים העונתיים שלהם, ודבר שלישי שעשינו, בנינו פה באמצע המדבר ים פרטי, או בעצם אקווריומים, מערכת אקווריומים, שניתן לגדל בעשבי ים, ואנחנו עושים חיקוי של מה יקרה בעתיד כשהים מתחמם.
אוקיי.
ואפשר לעשות ספקולציות, של לעשות פרדיקציות, של כשהשינויים הסביבתיים יקרו באילת בעוד 50 שנה, שאנחנו יודעים שהאילת מתחמם מאוד מהר.
רגע, גדעון, אתם בודקים מה יקרה לצמחים, וכבר יש איזה שהן תוצאות, כי אם הצמחים בעצם הלכו למים המלוחים, מה זה משנה להם אם הם קרים או חמים? הם, בסדר, אוקיי, זה עולה בעוד איזה 2-3 מעלות. הצמחים בדרך כלל יודעים להכווין את עצמם גם כשיש תופעות מהסוג הזה של עליית המעלות.
אז בניגוד לבעלי חיים שיכולים לקום וללכת, צמחים הם הרבה יותר עובדים, הרבה יותר לאט. והיכולת תפוצה שלהם היא מוגבלת. הבעיה זה שהקצב של ההשתנות של התנאים ה... של התנאי הטבע, בעיקר טמפרטורה ומליחות וחומציות, היא כל כך מהירה שהחבר'ה האלה פשוט לא עומדים בקצב. בים תיכון, למשל, שהוא ים שמתחמם כמעט הכי מהר בעולם, זה בערך פי 2 הממוצע העולמי של שינויי אקלים באזורים חופיים, מכיוון שהוא מנותק מהאוקיינוס האטלנטי, השינויים הם מאוד מאוד מהירים, והחבר'ה האלה פשוט...
בעיקר באזור שלנו.
בעיקר במזרח ים התיכון, בדיוק. כן. והשינויים הם כל כך מהירים שהצמחים האלה לא עומדים בקצב.
Okay.
יש תמותה ענקית של עשבי ים בים תיכון. יש מינים שהם מאוד רגישים לטמפרטורה בים תיכון. ואז אתה מאבד לא רק את העשבי ים עצמם, ואת בעלי חיים והצמחים שקשורים לעשבי ים, אתה גם מאבד את כל השירותים המערכת שדיברנו עליהם מקודם, שקשורים לעשבי ים. זאת אומרת, דובר ב... עשו חישוב שעשבי ים, קילומטר מרובע של עשבי ים, שווה בערך 2.8 מיליון דולר בשנה בשירותי מערכת אקולוגית.
וואי, זה הרבה, זה הרבה.
כן, הרבה. בים תיכון, למשל, יש מין אחד שיש בערך 37,000 קילומטר מרובע.
חוסך הרבה מאוד כסף.
כן.
גדעון, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תגיד, המחקר בעצם נעשה איך אתם מודדים מרחבים של צמחי ים, או שממש לוקחים את הצמחים ובודקים אותם במעבדה כדי להבין מה קרה להם במשך איזושהי תקופה?
אנחנו, יש לנו פה בחטיבה המערכת של אקווריומים, שבה אפשר לשלוט על הטמפרטורה ולעשות mm-hmm. חיקוי של שינויים גלובליים. Mm-hmm. ואנחנו ממש לוקחים את הצמחים ומגדלים אותם פה, ובודקים mm-hmm. אותם ממש מתחת ל...
כלומר, ולראות את ההשתנות שלהם.
כן.
Mm-hmm. הם משתנים באמת, או שהם שאומרים, צועקים, גדעון, תחזיר אותנו לים. מה אתה אומר?
הם משתנים, לצערי הרב.
כן.
כן,
כשאתה אומר לצערי הרב, זה אומר שמשתנים לרעה.
כן, משתנים לרעה. אנחנו רואים שהשתנות הטמפרטורה משפיעה עליהם לרעה. ישנם מינים שמאוד רגישים.
כלומר, הם פחות יכולים להשתלב באותה מערכת שדיברת עליה, שזה מערכת התרומה, מערכת, או התרומה האקולוגית לאדם, או לסביבה שבה הם נמצאים? התרומה הזאת יורדת מבחינת...
כן, מבחינת, בהחלט, כן? בהחלט, mm-hmm. כן. יש בהחלט סכנה לאבד נסבי ים. אנחנו כבר איבדנו, מבחינה היסטורית, את כל בערך 30% מהכלל נסבי ים ידועים בעולם.
זה ממש מדהים, כי אתה כן. מדבר על הרבה יותר כמות אפילו מיערות שחפו.
קצב העיבוד של נסבי ים בשנה הוא בערך פי 5 מקצב העיבוד של היערות הטרופיים בשנה.
פשוט מדהים, וזה צמח שיש לו הרבה...
חשיבות אקולוגית שאנחנו לא מודעים אליה בכלל. אבל יש להם יחסי ציבור נורא גרועים.
הם לא רואים אותם, אתה יודע.
לא רואים אותם, והם לא...
והם גם מפריעים ברגליים.
הם גם לא סקסיים וצבעונים כל כך כמו שונית אלמוגים, וכשאתה שואל אנשים בלעת מה זה יסבי ים, אז אומרים לך, אני לא יודע.
לא שמעתי את זה.
לא שמעתי את זה.
תגיד, התוצאה של זה, אני מבין, זה שגם בישראל התחילו לחשוב על, או התוצאה של המחקר, היא שגם בישראל התחילו לחשוב על זה שהצמחים האלה, הם אלה שיכולים לתת את הפתרון להתרסקות המצוקים בחופים הצפוניים של ישראל.
כן, אז לאחרונה יצרו איתנו קשר חבר'ה שמאוד מודאגים מה... הבליה של המצוקים בחוף הים תיכון הישראלי, mm-hmm. נתניה, הרצליה, כל האזורים האלה, ועד עכשיו הסתכלו בעיקר על פתרונות הנדסיים לבעיות האלה. Mm-hmm. פתרונות הנדסיים הם בדרך כלל זמניים מאוד, ודורשים השקעה כלכלית מאוד גדולה שחוזרת על עצמה כל כמה שנים.
כן, כי אם האזור ממשיך להתבלות, אז גם הפתרון הנדסי הזה הוא טוב עד שהוא נחשף ואז הוא מתפרק.
נכון, בדיוק. והנושא הזה של רסטורציה, שיקום mm-hmm. של נסבי ים הוא לא חדש בעולם, תסכים בו כבר כ-20 ומשהו שנה, ופיתחו כבר טכנולוגיות עם טרקטורים שנכנסים לים, לשתול זרעים ואיסוף זרעים והחזרה של זרעים לים, ושיקמו, mm-hmm. ארצות הברית בחוף המזרחי שיקמו אזורים ענקיים של, שאיבדו בהם נסבי ים, וזה הצליחו. Mm-hmm. ואחת מהסיבות, אחת המוטיבציות להחזיר נסבי ים, היא כמובן היא כלכלית, mm-hmm. זה גם הדייג.
חסכונית.
כן. וגם הנושא של הבליה של החוף, כי יש להם שורשים, כמו שאמרנו מקודם, שמונעים את הבליה של החוף. אז הרעיון הוא שאם היינו יכולים לשתול נסבי ים בים תיכון, בישראל, בים תיכון הישראלי...
מה זה מונעים בליה? הם מצמצמים את... או מדביקים יותר טוב את היסודות, או שמקטינים את כוח הגלים?
גם וגם, זה שתי פעולות שונות, שקשורות אחת בשנייה, הם גם מקטינים את כוח של הגלים, ולכן הגלים שמגיעים לחוף הם כבר מוחלשים, מבחינה mm-hmm. אנרגטית, ויש להם פחות בליה, והם גם בעצם מחזקים את הסדימנט, את החול התת-מימי שהם בשורשים שלהם, והם גם מייצרים דיונה בעצם תת-מימית שהולכת וגדלה באופן ביולוגי.
Mm-hmm. וגם היא מקטינה את ה...
בדיוק, כן. ולא צריך לחזור על זה כל הזמן, ברגע שיש שוני, ברגע שיש מרבד של נסבי ים, הוא בעצם, יש לו משוב חיובי, הוא בעצם מגדיל את עצמו כל הזמן באופן טבעי.
גדעון וינטרס, תשמע, הייתי עוד יושב איתך פה שעות, ועוד הולך אפילו לצלול כדי שתראה לי את זה, אבל לצערי הזמן שלנו יותר קצר, והוא נגמר. תודה רבה לך, ממש מרתק. תודה לך. Back to the place that I know. דוקטור רבקי אופיר מהמכון לחקר המדבר וים המלח. שלום לך.
שלום לך, ותודה שהזמנת אותי לשתף אותך במחקרים שלי.
ואת עובדת בשלוחת הערבה התיכונה, וגם באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תגידי, אפשר לקרוא לך לוחשת לצמחים?
לוחשת?
בפעם הקודמת שהייתי פה דיברתי עם הלוחשת לפורמניפרים, אז נראה לי שאוהבים ללחוש פה לתופעות הטבע.
אני דווקא מאזינה לצמחים. מקשיבה להם.
יש להם סיפורים טובים?
יש לי כמה סיפורים נחמדים. א', כל מיני צמחים שאנחנו שותים אותם בתור תה.
תראי לאן הלכת. רציתי לדעת אם לצמחים יש סיפורים. את אומרת שלך יש סיפורים.
לא, בדיוק. הצמחים מספרים לנו סיפורים טובים מאוד. אנחנו אוהבים לשתות תה מפרושית גלונית, מכוכב ריחני, ומתברר שכשחוקרים את זה לעומק ומנסים למצוא אם יש לזה איזשהו ערך גם במחלות חשובות לכולנו.
זאת אומרת שאם האגדה היא, אם לאגדה יש ביסוס מדעי.
בדיוק. כן. וכמו שעושים את זה במכוני מחקר ועם ביקורת של כל מה שצריך כדי לפרסם מאמר ראוי, אז בעצם מגלים שלפרושית גלונית יש תכונות שיכולה לדכא תהליכי דלקת שגורמים למחלות ניוון מוח. לכוכב ריחני יש חומרים שיכולים לרפא תאי סרטן, ואפילו להקטין את כמות הכימותרפיה שצריך לתת לתאי סרטן, כדי שהם לא ישרדו ולא יסגשגו.
תראי, מקודם, לא סתרת אותי כשאמרתי שבמדבר יש שני סוגים עיקריים של צמחים. אחד שאנחנו מגדלים, והשני שמגדל אותנו. אז את מסתכלת על הצמחים מהזן השני, נכון?
נכון.
אם אני אשאל אותך, לפני שנתחיל ממש לדבר על המחקר, על דרך של מחקר שאת עושה, איזה צמח הכי מפתיע? לאן היית לוקחת אותי?
הייתי לוקחת אותך לימלוח הפגום, שהוא...
הוא פגום.
בדיוק, בגלל שקוראים לו פגום.
לא קוראים לו יפרוק במקרה?
לא, יש גם יפרוק.
יש גם יפרוק, זהו.
אבל יש ימלוח פגום, וכשאני הסתובבתי בטבע ו... עקבתי אחרי הציפורים שאוכלות את הפרי האדום שלו. אמרתי, אני גם רוצה לאכול אותו.
כן.
והוא מאוד מאוד טעים, ואז אמרתי, אני רוצה שיהיה לי, זה החלום שלי להפוך אותו לדובדבן המדבר. ואז לקחתי את הזרעים, והצלחנו להנביט אותם, והשקיתי אותם, וראיתי שפה בחורשה בתוך המופ, אחרי ההשקיה, הוא לא מייצר לא פירות, לא קוצים, הוא פשוט אחר לגמרי. ואז אמרתי, רבקי, את חייבת להבין למה. וראיתי שבעצם שאני משקה את הצמחי מדבר שיש להם את החוכמה שלהם, הם פשוט משתיקים כל מיני מסלולים של יצירת חומרים. הם פשוט אומרים, בשביל מה לבזבז? למה לי לבזבז, לייצר חומרים שאני לא צריך אותם? ואלה בעצם החומרים שאנחנו צריכים אותם. ופה מתחברת למה שאתה אומר, שהם מגדלים אותנו. משום מה הם יודעים מה יכול להועיל לנו.
זאת הסיבה שביקשתי שתבואי, למעשה. ואת אומרת לי, תשמע, אני רוצה להכין בורשט לא רק מסלק, אלא גם, איך קראת לצמח?
ימלוח פגום.
ימלוח פגום, יש לו אחלה פירות אדומים. אני מכיר אגב קריסה, שזה, נדמה לי שזה מגיע, אם לא מאותו זן, אז איפשהו בסביבה. אבל בסדר, גם היא אדומה. כן. תגידי, בואי נדבר על איזשהו מחקר שאת עשית. אז על איזה צמח את רוצה לשוחח, או על איזה קבוצת צמחים?
אני אשמח לשוחח על הכוכב ריחני, כי יש לי שם פאנץ' אנושי גם. זה אפשר לי לתת לבחורה מירדן, לעשות את התואר השני אצלי, ואחר כך להתקדם לדוקטורט ולסיים פוסט-דוקטורט באירופה. זה בעצם יצר גם את הקשר האנושי מול המחקרי. עכשיו, זיינב, שעשתה את המחקר כסטודנטית, מצאה דברים מפליאים בתוך הכוכב הריחני, שבסוגריים אומר שאנחנו שותים ממנו תה גם כשאנחנו מטיילים בשטח.
כי רוב המטיילים מכירים אותו. הם יודעים איפה לחפש אותו גם. המטיילים הטובים.
האמת היא שתקופה הרבה זמן הוא היה יותר קרוב לכיוון שדה בוקר, ורק לאחרונה אנחנו מתחילים לראות אותו גם יותר בערבה, לא יודעת בדיוק מדוע.
מניח שהצין עזר לו קצת.
יכול להיות שמהשיטפונות או משהו כזה. ובכל אופן, המחקר הזה היה בו משהו מאוד יפה, כי התחלנו אותו בזה שחקרנו אותו על מודל של תאי סרטן של עכברים, לימפומה שאני פיתחתי בדוקטורט שלי.
רבקי, את רצה לי קדימה, חכי, יש סדר לשיחה, תגידי. אז קראת לו כוכב ריחני, או קוראים לו כוכב ריחני, ולקח את הצמח הזה, ידעת שהוא עושה דברים טובים, כי אחרת הוא לא היה מציג את עצמו לפנינו, חבר'ה, תשתו אותי בתור תה. מה שאלת את עצמך בתור שאלת מחקר?
השאלה שלי הייתה אם אני יכולה לבסס מדעית את התחושה שהוא באמת עושה דברים טובים.
את יודעת מה, אני אקנה את השאלה הזאת, למרות שאני חושב שגם לך, שהיו לך גם שאלות אחרות, כי נדמה לי שפה, מכיוון שאת יודעת את התשובה, אז אני חושב שהשאלה היותר יותר, יותר מוסדרת היא איך הוא עושה את זה.
ברור. כשאני שואלת, כשאני אומרת, וזה, האמת היא שזה הכסף שקיבלתי ממשרד המדע, ביסוס מדעי...
אני לא אוהב שמדברים איתי על כסף.
ביסוס מדעי לפעילות של כוכב ריחני,
okay.
היא הייתה באמת מנגנון הפעולה, איך הוא עושה את זה. וזה היופי במחקר הזה.
פה צריכה לעשות שני דברים, אני לא בטוח שבמקביל, אבל יכול להיות. כי קודם כל צריך למצות ממנו, כלומר, להבין איזה חומר פעיל שם, ואחר כך צריך לבדוק את זה. עכשיו, המיצוי יכול לבוא מהרבה מאוד מקומות. הצמח, יש לו שורשים, ויש לו גבעול, ויש לו עלים, ויש לו חלקי פרח שונים. לאן, בדקת את כולם, או שהלכת ישר למקום מסוים?
אז השאלה היא מעולה. אני פשוט ממגבלות זמן ותקציב, פשוט לקחתי את כל הצמח כולו, אבל הכנתי ממנו מיצועים בממיסים שונים, לא רק במים, לא רק באלכוהול, בעוד ממיסים.
לכל חלק?
את כל הצמח כולו. לא הפרדתי חלקים, לקחתי את כל הצמח כולו וממנו הכנתי את המיצוי. עכשיו, התהליך הוא לא בדיוק כמו שאתה אומר, אלא אחרי שמכינים מיצועים, סורקים אותם לפעילות נגד תאי סרטן, ואז את אותו מיצוי שהוא באמת עובד טוב, בו מחפשים את החומר האחד או השניים שעושים את העבודה.
אבל אז גם צריכה לדעת מאיפה זה מגיע.
ברור, הכל מתועד וכפי
ש... אז מאיפה זה מגיע?
הוא נמצא, הוא באזור הערבה.
לא, לא הפרח עצמו. מאיפה זה מגיע בפרח? כלומר, מאיפה זה מגיע בצמח?
אני לא יודעת באיזה איבר הוא נמצא בצמח.
אה, זאת אומרת, את לוקחת...
את כל הצמח כולו, כמו שאני עושה תה, לוקחת את כל הצמח, ממוללת אותו, מקבצ'צ'ת אותו אפילו בשפה עדינה, ואז מכינה ממנו מיצוי, כמו תה.
הופכת אותו למחית?
בדיוק, כמו מחית, ואז... כמו, כן, ואז זה או חליטה או מיצוי, אפשר לקרוא לזה.
אבל אז את אחרי שהוצאת ממנו את כל החלקים האיתרים, יש בו, את יודעת איך לבדוק איך זה עובד? כי את צריכה לעשות כמה דברים גם במקרה הזה. קודם כל להוליך את החומרים אל הגידול, אבל עוד לפני זה, זה נניח שאפשר, בהזרקה ממש ליד הגידול, אבל עוד לפני זה להבין מה הם עושים.
נכון, המערכת שלי יותר פשוטה כרגע. בשלב הזה שאני עובדת, יש לי תאי סרטן בצלחת. זה מודל בצלחת. זאת אומרת, זה לא הגעתי, אני לא בחיה. אני במודל בצלחת.
לא, את עדיין נשארת במטבח. כן.
בדיוק, ואני מפגישה את המיצוי הזה עם התאים. ואני שואלת שאלות בתחומים מאוד מאוד רלוונטיים תאים בגוף שלנו צריכים לדעת איך למות ומתי למות. ותאי סרטן שוכחים את זה. אז אני מחפשת חומרים שמפעילים את מנגנון המוות, כי זה מוות מאוד נקי מבחינה לגוף אחר כך. אני רוצה לראות האם החומר הזה, מה מוביל למוות שלהם, האם החומר שאני מוסיפה, התמצית של כוכב ריחני, גורמת לרדיקלים חופשיים לפגוע בתאי סרטן. ועוד כמה מנגנונים ידועים שהם מנגנונים שגורמים להרג של תאי סרטן. אני יודעת את כל המכניזם.
כלומר, את לוקחת את זה, נניח איזה כמה שולחן של 100 מבחנות, משהו כזה?
צלחות עם בעריות זה נקרא. אוקיי. התאים גדלים בצורה מסודרת בתוך בעריות,
בתוך
עיגולים
הצלחת, כן.
בצלחת, הם גדלים באינקובטור, ולכל בערית אני מוסיפה או לא מוסיפה משהו אחר, ושואלת את השאלה. איך התאים מתו? האם הם מתו על ידי זה שהפעלתי את מנגנון המוות המתוכנן? האם הם יצרו רדיקלים חופשיים? האם גרמתי לשבירה של ה-DNA, אני ממש יודעת את כל השלבים של מוות של תאים.
כלומר, את מסתכלת על זה
ביוכימית.
עם מיקרוסקופ מעל, על כל צלחת כזאת באופן נפרד, ופה את צריכה להצליב נתונים, אבל יש לי שאלה שהיא מאוד, אם את מחדירה בעצם לגוף או לא לגוף, עדיין לא, כי זה עדיין לא בשלב הקליני. אם את מחדירה לתאים האלה, זה לא קצת מפחיד, זאת אומרת שאם את מדברת בעצם על חומר שהתכלית שלו הוא להרוג, זה לא מסכן את האדם שלוקח את זה?
כל מחקר כזה תמיד צריכה להיות בו ביקורת של תאים נורמלי, בריאים, ואז בעצם אתה מגלה את הכמות של המיצוי שמותר לך לשים, שהיא סלקטיבית והורגת רק את התאי סרטן ולא את התאים הנורמליים. כל כימותרפיה עובדת פחות או יותר ככה, ברובם הכימותרפיות הן יותר אגרסיביות, ולכן הן גם פוגעות מאוד בתאים נורמליים.
מה קורה לחומר המיצוי אחרי שהוא פגע בתאים הסרטניים, אחרי שהוא השיט עליהם את הפתרון הסופי, כמה שהראה לקרוא לזה ככה?
בניסוי שאתה עושה בצלחת, הוא בעצם נשאר בתוך נוזל הגידול של התאים.
והוא יכול לעבוד על עוד תאים סרטניים? או שיש לו פחות כוח?
אני חושבת שיש לו אורך חיים, לא בדקתי זמן מחצית החיים של כל החומרים הפעילים שם, אבל לכל חומר פעיל יש זמן מחצית חיים סביר, ואני לא חושבת.
ומאיפה התאים הסרטניים? זה אדם או חיות?
יש דבר כזה שנקרא שורות תאי סרטן, שאנחנו יכולים גם לקנות אותם, או במקרה הזה אני עשיתי אותם לבד, מבעלי חיים, מאנשים, מגידולים של סוליד, גידולים מוצקים של הקיבה, של הריאות, של לימפומה, של מוח, של הגידולים הם, וזה יש טכנולוגיה כזאת, איך לשמור את הגידולים כתאים במבחנות. ויש בנק כזה של תאים, של תאי סרטן.
על מה הוא הכי עובד? כי אני מניח שלשם יכוונו אותו אם יחליטו להשתמש בו בתור תרופה לסרטן.
הניסוי שאנחנו עשינו זה היה על תאי לימפומה ותאי סרטן השד.
כי?
זה שני המודלים שהיו לי במעבדה, בתקופה
ההיא. כי זה מה שהיה או כי חשבת שזה המודלים הנכונים של סרטן לבדוק את זה עליהם?
אני לא בדקתי לי יותר מודלים, כי יש בעיה של תקציב, גם אם לא אוהבים לשמוע את המילה הזאת, אין בעיה. יש מסגרת עבודה.
זה צמחים שגדלים בר. כלומר, לא שנשקה אותם.
נכון.
יש אפשרות בכלל לעשות את זה סוג של בר מבוקר?
בדיוק, שאלה מעולה, כי מקדמת אותי להיום ממש. עכשיו יש לנו פה חממה גדולה, מבוססת על כ10 צמחים שמצאתי בהם פעילות מיטיבה, ואנחנו בעצם מפתחים פרוטוקול לגדל אותם בתנאי מדבר, שאנחנו נבדוק את זה ברמה של פעילות, כמו שהכרנו בצמחים המקוריים. והתקווה שלנו שכל צמח כזה יהפוך בסוף לגידול נישה לחקלאי או לשני חקלאים.
לגידול, נקרא לזה בגדול, בית חרושת לתרופה מסוימת.
בדיוק, בדיוק. אבל הכל התנאי הוא לחכות את תנאי המדבר בו הוא גדל.
תראי, את הכוכב
הריחני.
את הכוכב הריחני אנחנו, אוקיי, הכרנו. מי הצמח שלדעתך יפתיע אותנו עכשיו הלאה? זאת אומרת, הצמח החדש שקודם כל יפתיע אותך, יש לך כבר איזה משהו בקנה?
יש עוד צמחים שחקרתי ופרסמתי עליהם כמובן מאמרים, אבל אני...
מחפש את האחרון.
האחרון, אני אומרת, זה הימלוח הפגום. כרגע אנחנו בדיוק מכינים מיצוי מהפירות האדומים שלו, ואותם אני אסרוק על המודלים שיש לי. יש לי עוד מודל נוסף שלא דיברתי עליו, אולי של כאב גם, שהשתמשתי בו בשביל לחקור חומרים מקנאביס. אז בעצם אני אבדוק אותו,
הוא קצת יותר מוכר, הקנאביס לזנב השונים.
כן, אני רק אומרת שהמודל המחקרי הוא יכול לשמש אותי לחקור מיצויים של צמחים אחרים, כי אני יודעת מספיק צמחים שיש להם את הפעילות טובה גם נגד כאבים.
עכשיו, חוץ מבורשט, מפירות אדומים,
למה הוא יעיל? אם זה אדום, אני מניח שבאיזשהו מקום יש לו קצת ליקופן.
בדיוק, אנטי-אקסידנטים.
אנטי-אקסידנטים בדיוק, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה.
אני חושבת שהוא יהיה מעולה במיוחד לפרויקט שלי עכשיו של הזדקנות בריאה, שהוא מאוד מאוד מעורב בזה, הרבה רדיקלים חופשיים ותאים שקוראים להם תאי זומבי, שהופכים לתאים שהם לא מתחלקים ולא מתפתחים, אלא רק מייצרים רעלים.
לא, אבל פה צריך להיזהר. כי זה רעלים בסופו של דבר.
לא, אני מתכוונת שאנחנו רוצים שלא יהיו תאים כאלה. יש תאי סנסנס שהם בעצם מסבירים את רוב מחלות ההזדקנות. ואם אתה תמצא משהו אחד שהוא יהיה מאסטר בעניין של הורדת כמות התאי הסנסנס, אז אתה מנצח בגדול מחלות שגורמות להזדקנות.
אוקיי, דוקטור רבקי אופיר, התחלנו ב... זה נקרא בסרטנים וסיימנו בבורשט ובצ'ורבה. ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך שהתעניינת במחקר שלי.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, חוקרות, חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ואנחנו עוברים לכותרות הפרק הבא. פינוק צמחים בשעות אור.
הרבה מאוד פרחים, כדי להשפיע על מועד הפריחה שלהם, אנחנו נעזרים בתאורה. פרחים שלמשל פורחים כאשר היום מתארך, אנחנו קוראים להם צמחי יום ארוך, אז בעצם אנחנו מרמים אותם, עובדים עליהם באיזשהו אופן אפשר להגיד, ומוסיפים להם תאורה.
נדבר על ההשפעה של כוח הכבידה ואיך הוא מתחלק בין השמש, כדור הארץ והירח.
בעיית שלושת הגופים בעצם מתארת או עוסקת בחיזוי תנועתם של שלושה גופים שמימיים שנעים בהשפעה של כוח הכבידה הדדי ביניהם. זאת אחת הבעיות הפתוחות, הפוריות והעמוקות בפיזיקה תיאורטית.
וגם איך הופכים את המדבר לאסם צמחי לכל צורך.
אנחנו מגדלים פה צמחים צמחי מדבר, שיש להם תכונות רפואיות. אנחנו מגדלים פה צמחי מדבר שיש להם כל מיני תכונות. אנחנו מגדלים פה גם גידולים אחרים שיכול להיות להם תכונות אפילו בתעשיית המזון.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.